שלום וברכה לכולם, שלום ואברום.
שלום ובשלום.
פרשס פינחוס. פרשס
פינחוס.
נו?
אנחנו בעיצומם של ימי בין המצורים.
נכון.
ומה זה פרשס פינחוס? פרשס הקרבונס. זה בעצם הפרשה שקוראים הכי הרבה פעמים בשנה. לא את כל הפרשה כולה, אבל כל החגים, כל החגים קוראים...
אה, זה קוראים פינחוס.
קוראים פינחוס, ראשי חדושים. עשרות פעמים בשנה.
כן, אבל תן לנו הערה של פינחוס ובברום.
פרשס פינחוס. באמת, באמת ידוע... כל ילד בתלמוד תורה שמע פרשה הכי ארוכה, פרשס נוסרי, 176 פסוקים. אבל פרשס פינחוס היא מאוד קרובה לזה, 168 פסוקים. אז זה גם פרשה ארוכה, אתם בתור גבויים בכנסת, אז כן, לדעת להערך, לעמוד הרבה זמן בקריאת התורה.
אז הפרשה השנייה?
פרשה השנייה בגודלה. פרשס נוסרי ארוכה, וזה אחד שלפניה. נו, אז יש הרבה חידושים, הרבה קורבנות, וכולי וכולי.
בפרשה הזאת גם כתוב על יהושע בן נון,
oh.
שמינו אותו להיות המנהיג של עם ישראל לאחר משה רבינו. במשלי כתוב על, על, על יהושע בן נון, הוא כסיל אדם יבלנו. מה פשוט שיהושע בן נון בפי כל הציבור, בפי בני ישראל, הוא קוראים לו כסיל. כאילו האדם היה פשוט. Oh. אז הוא מתחיל בסיפור. מביא פה בחזקיו משקובסקי, המשגיח שליטה. הוא מביא סיפור על יהודי הרב שטרנברג. הרב שטרנברג היה גר בפתח תקווה, והוא היה מגיע לשיעור של רב גרשן אדלשטיין זלצל, שהיה בנחלס דוד. הוא היה מגיע קבוע 10 דקות לפני השיעור. קבוע, הקפיד מאוד, אפילו שאל לחוץ, הכל תמיד הקפיד להגיע מוקדם. שאל אותו הנכד שלו פעם אחת, סבא, למה אתה כזה מקפיד להגיע קודם? אמר, כי אם אני מגיע מאוחר, אז מי מגיע קודם? מגיע רב גרשן. רב גרשן מעצמו מסדר את כל הספסלים, את הכיסאות ואת השולחנות. אני לא מסוגל לראות את זה. זה היה, לכן אני בא תמיד מוקדם, כן? זה היה יהושע בן נון. יהושע בן נון לא ימיש מתוך האוהל, הוא היה כן, מסמיד,
והיה הכל. המדרש אומר.
המדרש אומר, אבל מה הוא זכה?
שהיה מסדר.
להיות המנהיג אחרי, למרות כל הגדולי ישראל שהיו אז, כן? כיוון שהוא היה מסדר... את הספסלים של הבית כנסת ולכולם שיכולו ללמוד. נו רב אברום שואל הרב משקובסקי, מה? מזה זוכרים להנהיג את עם ישראל? מה פשט?
האם זו סגולה לסדר ספסלים וככה מנהיגים את עם ישראל?
אומר הרב משקובסקי, זה לא סגולה. אומר אברום מעניין, אומר, אדם, את הבית כנסת, הוא אומר, מה, אני אסדר את הבית כנסת? זה סודני שהוא יעשה את זה. אבל את הבית שלו הוא עושה ספונג'ה לפני שבת? הוא עושה ספונג'ה, האישה הכי חשובה.
כל הכבוד.
עושה ספונג'ה בבית לפני שבת? עושה, למה? למה רב אברום? כי זה הבית שלו. יהושע בן נון הרגיש בבית כנסת שזה הבית שלו, זה הדבר שלי, זה החיים שלי. ולכן הוא נקרא, ולכן היה אכפת לו. ולכן הוא זכה שהוא זה שינהיג את עם ישראל. הוא מספר על שמואל רוזובסקי זצ"ל. מדהים. רואה שיבת פונוביץ', היה הוא שיבס פונוביץ'. בסוף ימיו, אז הוא אמר, אני צריך זכויות לבוא לעולם הבא, מה אני אעשה?
הוא הרגיש, הוא אחז שאין לו זכויות?
שמרחם. זה לא ענף, ענף, עוד מעט גם יש סיפורים על כל מיני ענף, הפרשה הזאת, על קיצור, על הסטייפלר והכל, יש פה גם סיפורים בדיר שהוא, כמה ענבה היה להם, אבל נתחיל עם שמואל רוזובסקי. הוא אמר, בסוף ימיו, אני צריך זכויות, איך לעלות לשמיים? אז, הוא, אז בדיוק באותו זמן היה מצוקה גדולה של מנקים בישיבה. אז כשכל הבחורים היו יורדים לחדר אוכל, הוא היה סוגר את הדלתות של הבסמדרש ומנקה את הבסמדרש.
לא פחות ולא יותר.
היה מסדר את האבק, היה מסדר את הספסלים, הוא עושה את הכל.
ואז חשוב לציין רב שולם שלא היה טינקו, לא כן. גרסה 5 ולא גרסה 7.
כן, יפה, יפה רב אברום, בקיאות מוחלטת.
מה שאני שומע מהחברוסה.
כן, מהחלומות. אז, ואני אוסיף עוד. ורב שמואל רוזובסקי היה מסיים...
שואלם שלא אגיד שיש פה איזה פרסמת סמויה.
כן. שהוא היה מסיים לנקות, אז הוא אמר, או, הוא היה מאושר, הנה, זה מה שהכניס אותי לעולם הבא. עכשיו, רב אברום, רב שמואל רוזובסקי, ראש שיבת פונוביץ', לימד, אני יודע, מאות בחורים, אלפי בחורים, תורה, כל שעות, גודל הדור.
במשך השנים, אלפים אלפים.
כן, ומה תפס אותו? שאני עכשיו אנקה את הבזר, זה מה שהכניס אותי. זה גדולי ישראל. ועל זה הם גם זכו להנהיג את עם ישראל. זה מכניס אותי לעוד מאמר יפה של הרב קולודצקי שליטה, חתנו של מורינו הגרח קנייבסקי זצ"ל, שהוא מדבר על הסבא הגדול, הסטייפלר. מה שהסטייפלר היה ענב אמיתי. ענב אמיתי. כשהיו אמרו לו אנשים קונים את הספרים, אז הוא אמר, טוב, זה בשביל לסדר את, את העמוד. הוא אמר, בסדר, יש כמה ימים, כנראה אם חיברת את זה בשביל 10-15 אנשים את הספר, אז זה כבר מספיק כדי שהוצאתי את הספר. אבל הוא באמת האמין בכל ליבו, הענב אמיתי, שאנשים לא קונים את זה כי הם צריכים את זה, הם צריכים את זה בשביל לסדר דברים. ולכן הוא גם הקפיד, הוא לא רצה סתם, אתה קונה, תקנה רק מה שאתה צריך את המסכת הזאת, כי...
לא את כל הסט.
כן, אתה לא באמת צריך את הכל, נו, אתה... הוא לא האמין בזה.
דרך אגב, זה גם עד היום ככה, אתם מוכרים את זה בבית של הבת שלו.
כן.
הרבנית ברזם, שגרה, שגרה ברחוב רשב"ם. אז כן, גם שם לא מוכרים את הכל, אלא רק אם מישהו, יש סיבה אמיתית, מישהו מחוץ לארץ וכו'. אבל אם דיברתם על הלטטות, על הגדול משום רוזובסקי, אז הסטייפלר ידוע, שהאלה שהיו באים לב ביום שישי לשאול שאלות, הוא היה פותח, אבל לא היה עם המטטה ביד. והוא לא היה עוזב את המטטה, ממשיך תוך כדי. מחזיק את המטטה, עונה וממשיך הלאה.
לא, וגם כל ההנהגה שלו, היו אנשים באים לשאול אותו שאלות, הוא קודם, מה באים אליי? מה באים כאילו לאיש פשוט? יש עוד הרבה אנשים אחרים שאפשר לגשת אליהם. כשהיו מביאים לו עלייה, הוא כל פעם היה נדהם מחדש. נותנים לו שלישי. מה נותנים לו שלישי? היה לו ענווה מוטבט ממש, כאילו בו. היה פעם איזה לוויה שהוא הלך, והיה איזה אברך שהלך לפניו, אז אמרו לאברך תזוז. מה ההבדל שלי, מה ההבדל אני ממנו? מה אתם דוחפים אותו? כל ההנהגה שלו הייתה הנהגה, כאילו, פשוטה, מי אני? אני איש פשוט, ענב.
ככה ראינו את זה גדולי ישראל. אתם מזכירים לי שהיה לי איזה קרוב משפחה שהספר לי שלפני שנים רבות הוא היה באיזה לוויה, והיה שם גם רב שלמה זלמן נוירבך. וכשהם הגיעו לחלק של הקבורה ממש, אז כאילו הם נעמדו. ופתאום עבר איזה אחד, זה היה בלילה. אז הוא לא ראה שרב שלמה זלמן נוירבך שם. אז הוא ככה נעמד ובעצם חסם לו את שדה הראייה. אז אותו אחד ככה בא לסמן להוא שיזוז איזה מטר שתיים ימינה או שמאלה. אז הוא רק מושיט את היד, ואז שהוא זלמן תופס לו את היד, כאילו, מה אתה הולך לעשות? מה אתה הולך להזיז אנשים? זה היה נבטנותם וגדולתם של גדולי ישראל, שלאורם אנחנו חיים. הרב הגאון רבי ישראל ליוש, שזה הזמן להגיד לו מזל טוב.
לפני
שבוע,
השמחה שהיה שם. רבי ישראל.
אז באמת, מזל טוב, מזל טוב, לו ולכל משפחתו. מביא פה דברים נפלאים, שמשה רבינו מתפעל לקדוש ברוך הוא, אומר, קצוי נשארן להם רואה. כביכול הוא אומר, משל, איך בני ישראל הסתדרו, כצון אשר אין להם רואה. שואל רבי אלופיאן, כשמסבירים לתלמיד בכיתה משהו, אז מביאים לו משל שהוא יבין. הרבי שלו אני צריך שיגידו משל? מה הפשט בזה שמשה רבינו אומר לרבי שלו למשל? והסביר רבי אלה, תפילה זה לא איזה טופס שממלאים ושולחים. תפילה צריך לצאת מהלב. רחמון אלי בבוי, אל תעס פילוסחו קבע, אלא רחמים ותחנוי לפני השם. מה זאת אומרת לכם ותחנויים? שזה בוקע מהלב, מתחנן, מבקש. אז משה רבינו שרצה שזה יצא לו מהלב ולהרגיש את התפילה כל חלק, בשביל עצמו הוא אמר את המשל. כמו שמובע בספרים, כל התפילות שאנחנו כל הפסוק את הזימו, משבחים את השם, זה לא שהרבינו שלנו צריך שאנחנו נשבח אותו, אלא בשבילנו, שאנחנו נבין את גדלות ורמות הרבינו שלנו, בשביל זה אנחנו משבחים. ופה הוא מדבר על ענייני תפילה, הוא מספר סיפור מדהים. היה בליטה יהודי יקר, רב חיים זלוטקה. הוא היה הסבא של אשתו של אבי סלוי, והיא לא פחות. הוא אמר שרבי שלום דוד סולובייצ'יק, הראשי, והיה מספר שהכוח של התפילה שלו היה לשם עוד דבר, עד כדי כך שאבי סלוי שלח לה בשבת משהו שהוא התפלל עליו, אפילו שהיה בזה חילול שבס, כי זה היה ברור שהתפילה שלו תעשה את מה שצריך.
וואי.
חידוש גדול. בכל אופן, אז אותו רב חיים, רב חיים זלוטקה, הוא היה קשור לאיזה פריץ אחד, חכם ממנו משהו, עבד אצלו משהו. יום אחד התאספו ככה קבוצה של פריצים, וכל אחד דיבר על היהודי שלו, שחוכר ממנו איזה בית מזיגה, איזה בית מרזח, שדות, וכמובן שדיברו דברי, צחקו כל אחד מהיהודי שלו. אבל כשהגיע תורו של הפריץ, של רב חיים זלוטקי, אמר לו, היהודי שלי משהו אחר, הוא מיוחד מאוד. אמרו לו, איך מיוחד?
יכול להיות.
אמרו להם, אתם יודעים מה? בואו תראו בעצמכם. הם מגיעים אליו הביתה, והם רואים אותו מבעד לחלון שהוא עומד שם, אז הוא דופק. ולא פותחים, דופק, צועק. הוא חמתו בערה בו, עוד ככה הוא מתבזה ליד כולם, הוציא את הרובה שלו וירה. אבל רק לחסיד אבישמו, ולא קרה לו כלום. אבל אחרי שהוא ירה, הוא תפס את עצמו, אמר, בואו נלך מפה. הוא משוגע, לא שומע, נלך. חזרו הביתה, אחרי שהפרצים התפזרו, אז הוא זכר מה שהוא עשה ליהודי היקר שלו, הוא אמר, חסיתי כזה דבר, הוא לא ידע אם הכדור כן פגע בו, לא פגע בו, והוא חזר אליו לראות מה קורה איתו, הוא דופק בדלת, והוא פתח לו, הוא אומר לו, למה לא פתחת לי? הוא אומר לו, אתה היית פה ולא פתחתי לך, לא יכול להיות. הוא אומר, בטח, דפקתי, צעקתי, הבאתי פרצים, התבזלתי בגללך, ואתה עמדת שם כל הזמן ליד הקיר, הייתי תחומד מתנדד ולא פתחת. הוא אומר לו, הייתי בתפילה, בסדר. ואז הוא הסביר לו, כשאני בתפילה, אני לא שומע שום דבר מכל מה שקורה איתי. וואו. זה היה הגדלות, זה היה הכוח של התפילה, וואו. איך שהוא מתחבר לתפילה, אני ואפסי עוד, שום דבר אין חוץ מהתפילה. הוא ממשיך ומספר שם, שבזמן הרבי עקיבא איגר, היה איזה יהודי אחד שחלה במחלה מאוד, שהרופאים לא ידעו מה לעשות, חשוכת מרפא. התברר שהמלך הולך לעבור שם בפוזנה. וכידוע, למלך יש רופא גדול. ידוע בשם המגני מזריץ' שלכל רופא יש מלאך שמלווה אותו, שהוא זה שמביא את הרפואה. ואמר המגיד שככל שהרופא יותר גדול, אז גם המלאך יותר גדול. וזה הסגולה שלו. בכל אופן, אז פעלו, שהוא יצליח להיכנס שהרופא הגדול ייכנס. היה קשה מאוד. בסוף הצליחו. והרופא מגיע, מסתכל ואומר, כן, הרופאים צודקים, אין מה לעשות. עלה שם אחד שתפס אותו, אומר לו, תגיד לי, אם למלך זה הקורה, גם היום אומרים אין מה לעשות ומרימים ידיים, אומר לו, אני אגיד לך, יש כן איזה סוג של תרופה, וזה לא מעשי בשבילכם התרופה הזאת. אומר לו, מה? הוא אומר שאוף איזה, יש איזה אוף נדיר ומיוחד מאוד שאין להשיג אותו, שאם יאכלו את הבשר שלו, אז יהיה רפואה. אומר לו, ואני אגיד לך שהיה למלך. לפני הרבה שנים היה לו את המחלה הזאת, ושלחו גדוד חיילים ליער, שהם היו שם במשך כמה שבועות, עד שהם הצליחו לצוד את העוף הזה. וואו. וכך המלך התרפא, אבל איפה אתם יכולים לשלוח פלוגת חיילים, שתהיה ביער כמה שבועות? זה לא מעשי בשבילכם, זה מה שתכוונתי. שמעתי בקיבי איגר, אומר, נכון, פלוגת חיילים אי אפשר לשלוח. אבל תפילה אפשר להתפלל, ותפילה יכולה לעשות הכל. והוא נעמד והתפלל, כמו שרבי קיבי איגר יודע להתפלל.
וואו.
כשהוא גומר להתפלל, הוא שומע נקישות על החלון, הוא מסתכל, הוא רואה שאיזה ציפור הסתבכה שם בערובה, נתקעה שם. אז הוא הבין שזה הציפור הזאת, שזה אותו עוף, שעל זה הוא התפלל. באמת לקחו את העוף הזה והתברר שזה זה, ובישלו ועשו מה שצריך, ואותו יהודי נרפא. זה הכוח של התפילה. ידוע לחזון איש, שבא אחד להתייעץ איתו על ניתוח, הוא אמר לו שצריך ניתוח, כן. הוא אמר, תישאר כבר למנחה. אחרי מנחה אמר לו, לא צריך ניתוח. אמר לו, מרב, מה השתנה? אמר לו, כאן לפני מנחה, כאן אחרי מנחה.
וואו.
כאן לפני תפילה, כאן אחרי תפילה. הכוח של התפילה, כוח שאין לו סוף, השם יעזור, שנזכה שהתפילות שלנו יתקבלו, כל יהודי באשר הוא, כל תפילה ותפילה, כוח שלו גדול מאוד. גוד שבס, גוד שבס.
שוכח, גוד שבס.